עכשיו אנחנו עם אריה ארליך, ישי כהן, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב, אבי, ערב טוב, ישי.
בעודנו עמומים, לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא יודע אם אנחנו צריכים להיות השופטים בעת הזו, אבל כל אזרח במדינת ישראל מוטרד, מודאג, ככל שהתמונה מתבהרת, עד כמה המודיעין פה היה בשינה עמוקה, שנים רבות וארוכות, גם המנהרות וגם ההכנות וגם ההתחמשות, ולך תדע מה קורה בצפון, ועוד כל הדבר הזה הולך וקורה וממשיך. יש מלחמה, מחזירים אותנו לאוסלו, מחזירים אותנו לענייני כספים קואליציוניים, שוב הפוליטיקה חוזרת ביתר שאת, החטופים מעורבים, רונן צור, כל הסיפור הזה.
אני רוצה להגיד לך בחרצי משפט. אני אומר את האמת, הופתעתי ואני מופתע כל יום, במהירות שבה חזרנו לעסוק בפוליטיקה, בימין שמאל, בכן ביבי, לא ביבי, באוסלו, ואני לא מאשים אף אחד. אני אומר, על עצם העובדה שאני שומע את השיח הזה, זה לא השיח הזה, בכל מקום, הופתעתי, ואני בכל פעם שאני משתתף עם משדרים ומדברים איתי על פוליטיקה, אני אומר את זה. זה כאילו, ואני משתדל בחודשים האחרונים, בחודשיים האחרונים, לפחות פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לבקר בבסיסים, בשטחי האש, הניתוק הזה, שם אתה רואה את הלוחמים, ימין, שמאל, מתנחלים, שמאלנים, קיבוצניקים, נלחמים, כאילו אין כלום. וכתבתי את זה השבוע, בשבוע שעבר, על הניתוק הזה בין מה שקורה ברשתות החברתיות, בתקשורת, לבין מה שקורה בשטח, בזירות הקרב. ואחר כך קיבלתי וואטסאפ מחבר שאני חושב שגם שניכם מכירים אותו היטב, אחד שהיה מופיע הרבה, ואחד שהיה מפגיד בבני ברק בתקופת ימי חוק הגיוס, שהיה לפני 20 שנה, רק שזה נראה כמו 20 שנה, רק לפני חצי שנה זה היה פה אצלנו, והוא כתב לי שאתה לא מבין עד כמה אתה צודק. כל מה שקיים אצלכם שם, במרכאות, בתקשורת, ברשתות, לא קיים אצלנו בשטח. אחר אני אומר, אתה אומר פוליטיקה, עוסקים בזה כזה חלק מהאירוע, אבל אני עדיין מופתע מהמהירות שחזרנו לעסק בנושאים האלו.
אריה, מה רצית לומר?
תראה, אני חושב שלצערי, אני אומר, התקשורת מהרגע הראשון שלאחר האסון, זה דבר שהוא הדהים אותי. אני באמת, כולנו חשבנו בשביעי באוקטובר למספרם, אחרי שמחת תורה, שאכן החברה הישראלית תדע להתעלות מעל למחלוקות. הרי קיבלנו באמת מכה, מעלומה אדירה שלא הייתה בכל תולדות מדינת ישראל, והמחבלים אמרו, כן, אמרו איזה מחבלים שנחקרו, אנחנו בנינו על הפילוג, על השסע בחברה הישראלית. והדבר הכי טבעי היה שנדע להתעלות מעל המחלוקות האלה. אני חייב להגיד לך שכבר יום-יומיים אחרי, כבר יכולנו לזהות ניצנים של חזרה לאותה פוליטיקה מאוסה, ושל מחנאות, ושל פלגנות, וכן ביבי לא ביבי, אלא שבשבועות הראשונים עדיין התביישו, היו מי שהתביישו להציף את זה מעל לפני השטח, ועכשיו בימים האחרונים אנחנו רואים את זה, כולם מנהלים קמפיינים, כולם מנהלים סדר יום פוליטי על מלא. בראש ובראשונה אני מאשים את הפוליטיקאים. הפוליטיקאים שעוסקים בפוליטיקה. כן, כל הקודקודים, כולל אלה שאנחנו רואים אותם במסיבות עיתונאים שאמורות להיות ביטחוניות, על תארת העדכון הביטחוני, כן, כמה שעות אחרי שהחברה הישראלית התוודעה לאסון נוראי שקרה בעזה, כאשר שלושה חטופים, אחרי 70 יום שהם היו, הסתתרו ועברו את התופת, את הגיהינום של תחת מחבלי החמאס, הם כמעט נגעו בחופש, ואז קרה מה שקרה, ומתייצבים שלושת הקודקודים מקבינט המלחמה כדי להדכן, ואתה רואה את העקיצות ההדדיות, ואתה רואה את הסכינים שנשלפות, ואתה רואה את גם, עכשיו, אני גם לא מאשים, זה האשם הראשון. האשמים השניים הם כלי התקשורת, הם אנשי התקשורת, שאתה רואה כמעט בכל שאלה שנשאלת, שנזרקת לראש הממשלה ולשר הביטחון ולשר גנץ, עוסקת בפוליטיקה, עוסקת בפלגנות. עכשיו, אני חושב שהעם עצמו, וכאן יש נקודת זכות לעם בישראל, אני חושב שהציבור כן מאוחד. אני חושב שרוב הציבור, אני לא מדבר על השוליים הסערורים שאתה רואה אותם מפגינים בתל אביב במופקרות.
זאת השאלה, אבל האם תאמן. כל מסע הזה, התקשורתי הזה שאתה מתאר שקרה יום אחרי המלחמה ועד עכשיו, אין בסוף השפעה, זה לא מחלחל. אנשים לא אומרים, הוא אשם והוא אשם, ומרגישים את האווירת הנחאים הזו. אתה אומר שעד כדי כך אנשים מצליחים להתנתק מזה. לא בטוח, אתה יודע, לא עשו סקר מדויק עדיין על תחקיר המלחמה, אבל תפגוש הרבה מאוד אנשים שאומרים לך, תשמע, באמת, הרצתי את הפלוני אלמוני לפני המלחמה הזו, אבל עכשיו אני כבר לא חושב, הוא אומר ככה,
לא, אתה כבר אבי עובר ל... אתה כבר עובר לנושא אחר, ואני אגיד את זה חצי משפט לפני שארי ישלים את השיח שלו בנושא, הזכרת בפתח הדברים שלנו את המנהרות, המנהרה שנחשפה היום, מנהרה מפלצתית, מטרו, איך הם הסתיקו לבנות זה בכזו מהירות, או אולי זה לא במהירות, איך הצבא לא ידע, איך לא ידענו, והצבא אומר שלא ידעו על כזו מנהרה, והמזינים שלא ראו את התמונות, מדבר שם ממש במטרו, כמו שהכרתם עכשיו בתל אביב, כשפתחו את הרכבת, וענקית, וגדולה, רחבה, 50 מטר מתחת האדמה, כמעט עד מי התהום. עכשיו, יש כאן מחדל מטורף של המודיעין הישראלי, וידונו על זה ביום שאחרי, אבל יש כאן גם עוד נקודה שעליה רמזת עכשיו, זה גם מי אפשר להם את זה? מי אפשר להם להכניס מזוודות עם עשרות מיליוני דולרים בחודש, בין היתר גם כדי לבנות את המנהרות האלו? וכל זה שאלות של היום שאחרי, שכבר הקדמנו והתחלנו לדבר עליהם ביום שלפני.
טוב, אני רוצה לעבור איתכם לעוד עניין. אנחנו נמצאים בקואליציה כמפלגות חרדיות, פתאום סוגיית החד פעמי, ולא יודע, שתייה מתוקה, עוברת ככה מתחת לרדאר כסדר היום, בתיאום עם המפלגות החרדיות. אנחנו אחרי אירוע הכספים הקואליציונים. תגיד אריה, עד כמה בכלל אנחנו צריכים לעסוק בשאלה איך אנחנו נראים בחוץ? עד כמה זה מעניין עכשיו בכלל? איך הציבור החרדי מצטייר? איך זה נראה? אתה יודע, יש את עולם התורה שיושב ולומד, ויש את אלה שלא, אז אלה הלכו להתגייס, אלה הלכו להתנדב, כל אחד עושה מה שהוא חושב או חפץ לנכון. יש גם את אלה שמנהלים שגרה כאילו לא קרה כלום, אבל אני חושב שזה די בבואה למה שקורה גם בכלל בכל הציבור בישראל. יש את המקומות שאתה תראה שגרה לגמרי, יש מקומות שתראה לך להתנחלויות, אתה תראה ממש אווירת מלחמה, סע לתל אביב, לא תרגיש כלום. אתה יודע, יש פה, אולי זה חלק מהעניין.
תראה, אבי, באמת צריך לחלק פה. קודם כל, אתה יודע, יש, כולנו מכירים את הפסוק בספר ישעיהו, שכמו נכתב לימים כאלה, לך עמי בו בחדרך וסגור דלתך בעדך, חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. יש רגעים שבהם אנחנו, כציבור חרדי, צריכים להיות, להסתגר בחדרי התורה שלנו. אנחנו ראינו את הדברים הנוקבים והנחרצים שאמר רב דוב לנדו, מרן רב דוב לנדו, לאותו אלוף משנה ארז אשל, שנכנס אליו, דברים ברורים כלפי לומדי התורה. עכשיו, מי שלא זוכה לשבת בועלה של תורה, ברור שאמור להיות חלק מהמלחמה, חלק מהמאמץ המלחמתי, חלק מהניסיון לרומם את רוח העם, חלק מהניסיון להיכנס מתחת לכל סוג של אלונקה, ויש הרבה דרכים לתרום למאמץ המלחמתי שמתרחש. בוודאי שקשה לי באופן אישי, כאדם חרדי וכאזרח במדינת ישראל, לראות פה ושם מחזות של ניתוק בתוך המגזר הנפלא שלנו. כי להתעלות בדברים שכל כך בהירים וברורים, שאמר מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, כלפי לומדי התורה, כלפי בחורי הישיבות שהם מקיימים ומגנים על המדינה בלימוד תורתם, אבל מה עם אלה שלא מגנים על ארץ ישראל, אולי יותר נוכל לומר, אבל מה עם אלה שהם לא יושבים באוהלה של תורה? האם אנחנו יכולים להשתמש ביתר המיוחד שניתן לבחורי הישיבות השוקדים באוהלה של תורה, ולומר להרחיב אותו גם כלפינו, הבעלי בתים, אנשים שהם אנשי עמל, ולומר שלום עליי נפשי? האם אפשר להסכין למצב כזה שבו חצי עם בוכה בהלוויות בהר הרצל ובחלקות הצבאיות, וחצי עם מנהל שגרה לחלוטין, כאילו כלום לא קורה, במקרה הטוב מתעדכן בחדשות, וכל מה שמעניין אותו בסביב המלחמה זה כן ביבי או לא ביבי, ואם כן יהיה כספים קואליציוניים או לא יהיו כספים קואליציוניים, ועכשיו גם מתחילה מערכה, דבר חדש עכשיו מתחיל, המערכה המוניציפלית, חס די השם, אתה כבר רואה את המועמדים, כבר שולפים בחזרה את הסכינים שהופסנו בשמחת תורה. זה ישי, משהו שהוא מאוד מאוד קשה להסכים אליו.
תשלים את מה שיש לך לומר על הדברים של אריה לסיום.
לא, תשלים דווקא מה שאמרת על עשייה מתוקה, וזה עבר לנו תחת הרדאר, אני אגיד זה במשפט. אני חושב שהחרדים נלחמו במס על עשייה מתוקה בגלל הדרך שבא ליברמן הוביל את הנושא. זה הצטייר כגזרה נגד הציבור החרדי, פחות דאגה לבריאות, לכן היה נכון לבטל אותו. כעת, כשאנחנו בשלטון, לדעתי צריך לחשוב שוב על הנושא הזה, כשרואים את המספרים המדהיגים על חולי סכרת במגזר החרדי וקטיעות רגליים, צריך למצוא את הדרך להחזיר חלק מהמס בלינו נכון, אבל בעיקר לצד הסברה, אתה יודע, להיות צודקים, להיות חכמים ופחות צודקים.
אוקיי.
אני מסכים עם הדברים, אגב, לגבי שתייה מתוקה, אם אתה רוצה כותרת, אני חושב שבניגוד לחד פעמי, שזה מצרך בסיסי בהמון משפחות חרדיות, ברוכות ילדים, ברוך השם, שתייה מתוקה זה דבר שהוא מסוכן, ואני, אין לי שום דבר נגד המיסוי.
אריה ארליך, ישי כהן, כך נגענו בהרבה מאוד דברים, אבל הצלחנו. תודה רבה לשניכם.